פסקה ט"ו, נכון? יסוד הרשעה שמתפצלת לעבודה זרה ולמינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש כי אם לטמאו ולסעבו. אמנם מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. עומדתי במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות. ומבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות. גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה הארסית של המינות, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש, סממית בידיים תתפס, והיא בהיכלי מלך. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ולעלות עמו אל האושר של הקודש, שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסואבה. לא שעה השם אל קין ואל מנחתו, מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה הוא. הוא המגביר את כל כוח רע. והחטאת הרובץ על הפתח הוא מתגבר ומתאמץ על דרך הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. כל סובבת והולך איתי הכינות הרשעה החפיצה שתיטה ובעיני השם, שהשם ישאה אליה ואל מנחתה, ובחובה יודעת היא היטב כי מאז השם בא, ופניה נופלים, וחרה לה מאוד, וכעסה אגור בתוכה. ובכל עת מצוא, הנה יד הרוצח מתגלה, סביון החטאת שאליה תשוקתו של אדם הכיני מתראה בכל תועבתו. יסוד המינות שנהגה על דברי חכמים ועשתה שמות בישראל פנימה, אשר אומנם מפני היד הגדולה מלאה תיקוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות, בכל זאת הכינה לה קורים אשר צלחו להיות לארג של מחסה כזב על פני עמים רבים. הוחלפה האלילות במינות, לא התוכן הפנימיותיו, כי אם העמדה, התואר החיצוני גוהץ כמעט, אבל המטרה אחת היא, לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, את הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בהצעת השם הגדולה שיסודה הוקבה בישראל בגוי קדוש, ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנהק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזעית, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי, וכל התכנים החברתיים והאישיים שלה מצטרפים לזה, לא זאת עם מגמתה. הכנות עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, ולכל רוממות והכנה התוכית הדרושה לעשות, עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שהם מובטח מכל פגם וסיעור, שלא יהפך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. על כן הוכרח הדבר אשר את חיים שאולה, להיעבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי. שלא יהיו עוד ככורח וכעדתו. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל אדם הוא קדוש בשווה, זאתי הכורחות האנושית, שהיא הכינות החדשה שממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וחבד אליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום, ויפקוד השם על צבא מרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. הביצור המרומי והרכאה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, מוכרחים ליפול ולהעקר מיסודם. העולם צריך שיקיר כלו בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן וכל אוצר הרעה, הרצח והתיעוב הספון בכל חדרי רוחו, בדמו ובבשרו, יכול להישאר בעינו. וממילא, הלא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. לית דעתיר מחזירה. מזונותיו גם הרוחניים מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. ודמיין מראה לבני אינשי. קץ יושם לכל אותו החושך. יכיר האדם וידע כי כל עמלו צריך שירוכז לתואר הנפש. האפשרות של התואר בתכונת העמים טעונה עם מילוי של ריכוז, שהוכן כבר מאז על ידי אותה הכנה גדולה, שהפליאה יד השם לעשות על ידי אותה האומה הנפלאה. לבזון נפש למתאב גוי לעבד מושלים, מלכים נראו וקמו, שרים והשתחוו. למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרקה. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו, למען השם אלוהיך ולקדוש ישראל כפי ערך. החפץ של העמדת גוי אחד בעולם, בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהוא צריך להיות למופת על האור העליון האלוהי החודר בחיי העמים, שרק ביותו מצוי ועומד, ביותו חסון וחופשי, ביותו שב לביננו ולאושרו, אחרי כל הופעותיו המרובות מעבר, אחרי כל ניסיונותיו הקשים, אחרי כל צירופיו וליבוניו, בשובו עם כל דעותיו ועם כל קנייניו, עם כל רכוש נשמתו וכישון חייו, עם כל תארתו הגופנית, הגזעית והאמונית, עם כל תוכן ההופעה האלוהית שהיא לא למורשה ושסגולת ארצו מגדלת, דללתו ומרחבתו, אז על ידי אותה ידידות הפנימית שהוא יכול להראות לאומות העולם תחת כל המסתימה והרדיפות אשר קיבל מהם, על ידי כל הכבוד וההשתוממות אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות אליו תחת כל הבוז והחרפה אשר תפלו עליו, על ידי כל אותה התשוקה של ההתחברות והראות עם עם השם אלה, עם נחלת השם אשר סגולת הקודש בתארתה לתארת החיים ספונה בו, אשר רק על ידי חיקוי ארוך, על ידי הדרגה של העמקה דורית, יכולה היא לצאת אל הפועל במידה הגונה, גם בשאר העמים, בכל האדם אשר על פני האדמה. אז יבורר לכל, כי סגולת הקודש איננה סגולה זולה, שיכולה להינטל בכל ידיים מסועבות, כי אם סגולה העולה בעמל נורא, במסירות נפש קבועה, ועל ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים, נושאי אולם באהבה ושומרים דרך השם בכל עוז. אז יוסרו פני הלוט מעל כל העמים והמסכה הנסוכה על כל הגויים. ואותה הוותרנות של המינות תוכר כמו שהיא, בתור מטבע פסולה, המסמאה את העיניים ומטמאה את הנפשות, מרבה רצח ודם וכל תועבה. שמוזים ומאוזים ונוסים ביום צרה, אליך הגויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בה מועיל. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אנחנו עדיין נמצאים בסדרת הפסקאות הנוראות בקודש האלה. משהו מרוח הנביאים שהיו פעם. יש בענקיות המבטים האלה. נראה מה אנו מחיינו, מה אנחנו שייכים פה אל הגודל הזה. יסוד הרשעה. את הרשעה פגשנו כבר. האמת היא שאנחנו, יש כאלה שפוגשים אותה כל יום. בכל הרשעה, כרגע תובד. יש כאלה שככה זה הנוסח של ה-18 שלהם, בברכת המינים. אבל הרשעה כבר פגשנו אותה פה בעמודים הקודמים. מקווה שאתם זוכרים, בעמוד רב ג' כמה אומלל הוא העולם שהרשעה והחשיכה הזו מרימה בראש, והיא מתאמרת למבחר מעבייו. או בפסקה ו' שאחרי כן, אומנם יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם. והנה פה, אצלנו, הרשעה, הנה הרב ממקם לנו אותה. היא מתפצלת לעבודה זרה או למינות? ואם המינות, אמרנו, זה האידאה, הכוח אותו, ישנו מין ערס רוחני בעולם, ש... יש מין ערס רוחני כזה שתבעו לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שיעור הקודש יותר מעומק שבעולם. וזו אמינות, הערס הרוחני הזה, כוח רוחני אדיר, שרה של אדום, מינות, ויש עוד כוח בעולם, וזה עבודה זרה. ומן הסתם אנחנו צריכים לתפוס את זה בצורה מקבילה, כמו השר הזה, המלאך הזה, השטן הזה, הערס הרוחני הזה בעולם, שיש לו עוצמות כאלה אדירות, שכל ההיסטוריה כולה היא הולכת ומושפעת מהאידאה הצורה הזאת, ככה גם עבודה זרה היא כזאת. והנה, אלה הם שתי בנות של האימא, הרשעה. הרשעה מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. ויסוד הרשעה הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, ליתן להם גודל לשלטון ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש כי אם לתמאו לסעבו. אז כן, אנחנו עוקבים פה אחר כוחות אונתולוגיים, אדירים, שורשי המציאות, כוחות שמיימים. שמיימים או כוחות שאול, איך שלא נקרא לזה. העיקר זה ממדים אדירי אדירים. ויש פה מין אידאה כזאת שלילית, שהיא נקראת רשעה, שיסודה הוא השאיפה לבצר, לחזק את סיגי החיים. את אותו מימד שהוא לא מתאים אל התכלית, אל התוצר, אל המגמה, אל אור הקודש היותר מעומק שבעולם, שהוא כמובן אור ישראל, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל. יסוד הרשעה בא לבצר מקום לסיגי החיים, כלומר, למותרות המציאותיות שבהוויה, באדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה. כל דבר יש להם, כל דבר במציאות יש לו תוצר לוואי, שהוא אינו מעניינו, הוא פסולת. כשהולכת ומופיעה פה מגמה, תכלית, ממילא נשללים כיוונים, ממילא יש פה נפילה ערכית, כי עצם סימון הערך, סימון הגודל, סימון האיכות, זה סימון ההפך של זה. סימון משהו פחות איכותי, פחות ענייני, לא לכיוון. אלה הם סיגי החיים, אלה הם מותרות, המותרות המציאותיות. וכמו שבכל דבר במציאות, ככה יש את זה במציאות הטוטלית. בהוויה, באדם, במוסר, בחפץ, במפעל, בהנהגה. והנה ישנה נטייה לעשות את התפל לעיקר. להתקומם על האופי, להתנגד אל המגמה. לבלבל את החפץ, לאבד את התכלית. יסוד הרשעה ליתן לצדדים המפוזרים, השיגיים, גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. זו המטרה התכליתית היותר עליונה של הרוע המוחלט. זה לא רק להפריע למגמת הטוב, לטמא את הקודש, זה להפוך את הטומאה לקודש. זאת אומרת, זה להשליט את הטומאה במקום הקודש. זה להגדיר את הרע כטוב. ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. המגמה הפנימית של הרוע זה להצליח להתביית על הנטיות הטובות שברוח האדם וברוח המציאות, ולגייס אותם אל הרוע. לא לתאר את הקודש כי אם לתמאו ולסעבו. לא לשמור את המציאות של הקודש מרוממת מעל פחיתויות החיים, אלא להעלות את פחיתויות החיים ולתת להם זיו, גודל, ערך של קודש. ובזאת הקודש נטמע ומסתאב. אמנם ישנם פה שתי מדיניויות לרשעה, לאידאה הזאת. מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. כלומר, עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות, ומבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות. האמת היא, לצורך הבנה מדויקת הייתי צריך קצת להקדים, או במיוחד בגלל שהשתמשתי פה בביטוי, הייתי צריך להבחין. אז אני אעשה את זה במאוחר. עכשיו, בתוך הטוב והקודש, לתאר את הקודש, או את שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות, קיצור, הקודש שפה, שהרב משתמש במילה קודש פה בפסקה, דומני שזה לא אותו דבר כמו השימוש שהשתמשתי פה בעל פה, זה היה ממש מעשה לא מתודי, שהזכרתי קודש ישראל השם ראשית תנועתו. כי דומני שפה הקודש זה מושג נמוך הרבה יותר, ומשמעותו הנטיות שברוח האדם, אני עכשיו אנסח את הדברים בצורה מאוד גסה, פשוט לסבר את האוזן. זה כמו הבדל בין קודש לחול. הקודש זה כמו האמונה, הדת. זה עסקי קודש. יש אנשי קודש. זאת אומרת, אנשים או עניינים המקדישים את עצמם לניסה, למרומם, לאלוהי. כשקודש ישראל השם ראשית תבואתו, זה משהו הרבה יותר גבוה מזה. זה מציין את אידאת אידאות, תכלית התכליות, שלמות השלמות, הנצח המקורי שכל היש הוא רק התפצלות ממנו. שני דברים. צורך העניין אני אגיד, שוב, ניסוח לא נכון, לא מדויק, אבל לסבר את האוזן. הקודש שמשתתף. שני המושגים האלה, כביכול, עכשיו אני אומר דבר לא נכון, אין קשר ביניהם. הקשר ביניהם הוא רק המילה. ופה מדובר על קודש נמוך. טוב. אז לא לתאר את הקודש, לא לתאר את מערכת החיים התרבותית, הדתית, האמונית, ולשמור אותה שהיא תהיה כולה בערכים עדינים ואציליים, אלא לתמאו ולסעבו שכל תודעות החיים התרבותיות, הדתיות, הן תהיינה עניין אחד עם הנטיות הגסות, להפוך את בקשת האמת של האדם, את בקשת הצדק, את בקשת היופי והטוב והשלמות, את הנטייה האמונית של האדם, המגמה הרשעתית עניינה, אנחנו תכף נראה בהמשך בצורה יותר מפורטת, אבל אני רוצה להמחיש קצת את הדוגמה הזאת, זאת אומרת, לטמא ולסאב את הקודש, להפוך את זה עצמו ליצריות, לתאבניות. לבן אדם ישנם הרבה יצרים, הרבה דחפים, הרבה תאוות. אם הוא בן אדם, הוא אמור לשלוט עליהם, להתגבר עליהם, להשתמש בהם על פי אמת המידה השכלית והצודקת. אז זה נקרא שהוא עובד את השם. אבל המגמה של הרשעה היא מעוניינת להפוך את עבודת השם לחוויה אירוטית. לחוויה שכל הטעם שלה זה הריגוש שבעניין. זה החווייתיות שבעניין. זה ההיפוך של ההנאה מהאמת, כמו שבן אדם נהנה מכל ההנאות החושיות שלו. זה נקרא סיאוב הקודש. יש מגמה רשעתית כזאת, שהיא הולכת ויוצרת, אני מריץ דברים קדימה, את כל הדתות. זה המהות של הנוצריות, ואחר כך האסלאם, וגם יש יהדות כזאת, אם היהדות היא דת. על כל פנים, זה סיאוב הקודש, זה סיאוב הקודש, זה תימו הקודש. אלא, עכשיו יש, אבל, באמת, פחות נוראית לכאורה, זו העבודה זרה. כי עבודה, אמנם, למרות שזו המגמה הפנימית של האימא, של שתי השידות האלה, העבודה זרה והאמינות, צוין פה מה מטרתה של הרישה, יסוד הרישה, אמנם הבת האחת, מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. ממילא אנחנו נבין שהכל הולך הוא מכוון אותנו להבנת מה זה הבת השנייה, שמקומה יהיה מבפנים. מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. מה זאת אומרת מבחוץ? כלומר, עומדתי במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומופעלות, ומבקשת את ביצועם של יתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל האפשרות. המשפט הזה הוא צריך להיות מובן לנו על פי מה שבאמת אנחנו יודעים מה זה עבודה זרה. אז עכשיו בוא ניקח את מה שאנחנו יודעים, מבינים במושג עבודה זרה, ואני חושב שאנחנו מבינים טוב, או על כל פנים די טוב, ועל פי זה נסביר את מה שהוא אומר פה. זאת אומרת, עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? זה צבעי בן כסף וזהב אשר עמהם, שצמוד לכל עבודה זרה תמיד, היה עבודת הקדשים והקדשות, ולא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיה. בוודאי שיסוד כל העבודה זרה זה היצריות המשתוללת. תן חופש לנטיות, כך כוח מכוחות הנפש, צד מצדדי החיים, בחינה מבחינות המציאות, צד מצדדי הטבע, תחווה את זה עד הסוף. הממד שאתה יכול למצות את התחושה הזאת עד לממדים אקסטזיים, עשית את זה. זה האל. בזאת אתה... זה כנראה עניינה של העבודה הזרה. זה הקסם שהיה בה. מה היא עושה? היא לוקחת את כל הנטיות היצריות של האדם ויוצרת אותם לאלים. בורא האדם את האל בדמותו ובצלמו, אני יודע, יש לו נטייה אירוטית, אז האל הוא הבעל. יש לו נטייה אכזרית, אז האל הוא המולך. יש לו נטייה שלטון, אז כן, זה המולך. המלך שאליו מקריבים את הבנים. ועוד ככה אפשר להמשיך. אבל זה העיקרון, וזה פשוט שזה העיקרון, ככה אתה תוכל להבין את כל היסודות המיתולוגיים של כל התרבויות הפגניות. לעולם זה קח את כוחות הנפש, וככוחות הנפש קח מספר האלים. או אחר כך כוחות מכוחות הטבע, ככה מספר האלים. כלומר, עניינה של עבודה זרה, זה נקרא מבחוץ. כלומר, עומדת היא במקום הזוהמה, מה זה זוהמה? התפעלות רגשית מערכים חומרניים. זו הגדרת המושג זוהמה. והמותרות המגושמות והמופעלות, משהו לא נצרך אל המטרה הערכית, האידיאלית, התכליתית, ההווייתית של כל היש, זאת אומרת, משהו תוצר לוואי של זה, ומשהו הולך ונשלל מזה, ושם, שם תבצבץ, שם תהיה שקוע, שם תמצא את חייך, או עווה את, את המעמדים הנפשיים שלך, לתחושה מתמכרת אל העניין הזה, זה הנקודה של העבודה הזו. הוא מבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש. התוכן של הקודש, שוב, זה הנטיות שמונחות בתוך נפש האדם, לבקש את האמת מצד עצמה, את הטוב מצד עצמו, את השגב, משהו למעלה מהערכים, וההנאות הפרטיות או האגואיסטיות מצד עצמם. את התכלית המוחלטת של היש. את הערך הנשגב למעלה מכל חוויות היש. יש נטייה כזאת ברוח האדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל בוא, שכח מזה, כל הגויים שכחי אלוהים, ובו תמצא תוכן חייך בכל התופעות הצדדיות. והתאבותם עמו בכל אפשר. אז יש לך בתי מקדש? בו, בתוך בית המקדש שים את הפסל. בתוך בית המקדש שים את הקדשה. אז המגמה הזאת של עבודה זרה, ברוח הדברים, איך נגיד, היא עוד, איך נגיד, קטנה. גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה הארסית של המיניות. אתה רוצה לומר משהו? כן?
זה נראה שהסברנו, זה נראה שהיא הרבה פעמים שהיא קטנה, אבל לא מתאים לרשעה, כי אמרנו שהרשעה
היא
משתמשת בנטיית הקודש, מגייסת אותה
לצרכי הזוהמה. כן, אז לכן זה בא במילה אומנם, כי זה מה שאמרתי, אומנם יסוד רשעה הוא זה, לא לתאר את הקודש כי אם לתמו ולסבו, אומנם, זה מין מיעוט כזה, אומנם, אבויד הזור לא עושה את הנקודה הזאת כל כך, כך אני מבין את האומנם.
אם היא מתוצרת מהנקודה הזאת?
סליחה?
אז אם היא לא באמת מגשימה את זה, אז במה היא מתוצרת מהנקודה הזאת?
כי מכל מקום זה חצי הדרך לעניין, זה ודאי מעכב את הקודש, זה ענני, איך הרב אומר, ניצחנו את ענני העבודה הזרה המופעלים. 1,000 שנות, או יותר 2,000 שנות, תרבות האדם שהיא מבצבצת ברשעה הזאת של העבודה הזרה. מה שזה גרם לאנושות, זה ודאי מעכב את אורם של ישראל, את אברהם אבינו, משבר האלילים וקורא בשם השם. כי אל התוכן של עם אלוקי אברהם. אבל עוד נוראית ממנה, גדולה ממנה, היא הרשעה הצפונה הארסית של המינור. מה כל כך ארסי בה? פשיטת הטלפיים. זה שהיא מתיימרת להתנזר מכל הצדדים האפלים של המציאות. יש מין ערס רוחני, וזה משהו, כמו שאנחנו מכירים את זה, כמו שכבר היינו אמורים לברר, זה משהו שהוא, הערס מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה, פסגת עוז הקודש, ומרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נותן מן העולם את זיו החיים הפנימיים, את התואר האלוהי, ונותן ממקומו נוג החיצוני, שאין בו כלום אותו החידור, הדיוק, הניצחון, הבטחה, ואור האמת המנצחת כל הדעת. טוב, אנחנו אמורים להחזיק בראש כמובן את כל מה שלמדנו בעבר. גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה הארסית של אמינות, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש. הפסוק אומר, סממית בידיים תתפס והיא בהיכלי מלך. זה פסוק במשלי. אבל הנה, למדנו מזה שזה שימוש, מטבע לשונית פנימית, אל הנקודה של אמינות. הסממית, סממית, משמעותה בעברית קדומה, לא כמו סממית של ימינו, שהיא מין סוג לטעה כזאת, מועילה לכמה דברים, אלא סממית זה עכביש, אם תרצו, עכשוב, טרנטלה. סממית, בידיים תתפס, היא מטפסת בידיים ואורגת את קוריה והיא נמצאת בחלי מלך. חלי מלך, זה משהו כזה ארסי ואכזרי, שמדיניותו החיצונית היא כזאת עדינה, עדינה, והקורים הם בלתי נראים. אבל המציאות הזאת, עם הגול שבה ועם הארסיות שבה, והיא נמצאת בחלי מלך, בנקודות הכי מכובדות. עניינה של אמינות, האידאה הזאת, השידה הזאת, מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס בפנימיות יסודיו החומריים ולעלות עמו אל האושר של הקודש שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסועבה. מבחינה נפשית זה כמו שאמרנו מקודם, הייתה תקופה ניסתה אנושות למצות את טעם ותוכן חייה בחוויות התאוותניות, למצות את התאוות עד טירוף, ובזאת למצוא את טעם ומשמעות החיים, לעשות מהם את מוקד החיים, את האלים. בשלב מאוחר יותר נוצרת מין פרוורסיה, נוצרת מין סטייה כזאת, שעניינה לנסות להנות מהחוויה הדתית עצמה. להפוך את הקודש עצמו לתאווה. להנות מהתחושה הדתית. ומה שהפקת מכל היסודות הנמוכים, המזוהמים של הנפש, את החוויה הפרטית והתחושה העצמית, והריגוש התאוותני, בוא ננסה למחזר את הרוחניות לזה. בוא ננסה למחזר את בקשת המוסריות לזה. את בקשת האמת לזה. את הקודש עצמו, בוא ננסה לחוש אותו בצורה אקסטזית, פרטית, אירוטית. אין שום צורך לתקן שום דבר, אין שום צורך להתגבר על שום דבר. בוא נתעלם, אשר לאלוהים לאלוהים, אשר לקיסר לקיסר, ובוא ניגש לאלוהים. מתאמצתי להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, את כל הנטיות הרשעיות, האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ולעלות עמו אל האושר של הקודש. כי הקודש הוא עושה את האדם למאושר. כי אמת שמישהו אידיאליסט זה ממלא את חייו תוכן, אבל אדם כדי למלא את חייו תוכן הוא הופך להיות אידיאליסט. זה הרשעות של המינות. מהאידיאל עצמו הוא עושה תוכן אגואיסטי. אני מביא את זה כדוגמה, משל. אני מנסה לסמן פה את ציר הגועל שבעניין, שיהיה מוחש לנו. על הציר הזה, הרעיון של כל העניין הדתי. החוויה הדתית לסוגיה. יש בזה ספרות מכאן ועד הודעה חדשה, בעיקר של הגויים. מאוד מאוד מפותחים במדע של החוויה הדתית לסוגיה. וממילא, זה המבט התזנותי על הקודש והדת. לא תטובו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אחרי לבבכם זו מינות. שהיא בעצמה זנות. כי רק יש אוריינטציה כזאת ביחס לקודש, אז זה קודש זה. זה לא קודש. הוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסועבה. והנה, הרב עושה איתנו סיור היסטורי, מתוך מבט מטה-היסטורי הזה שבו אנחנו נמצאים פה על היסודות הרוחניים, האדירים האלה, עכשיו מין מבט אדיר של הרב, סוקר את כל מהלך ההיסטוריה, מראשית ועד אחרית, בפרספקטיבה כזאת. מראשית, בעולם האידאות, בעולם שורשי המציאות, לא שעה שהם אל קין ואל מנחתו, יש אנושיות קינית. יש את האדם הקיני, יש את הקיניות. תמציתו היא קין המקראי. לא שעה שהם אל קין ואל מנחתו, אומר משל הקדמוני, מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה הוא. הוא המגביר את כל כוח רע, והחטאת הרובץ על הפתח ומתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש, שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. למה לא שעה השם אל קין ואל מנחתו? כי זה המהות. כי הקיינות עניינה באמת החטאת הרובץ אל פתחו, הרצחנות. כי אין פה שום מעצור לרוח, אין שום מעצור לנטיות החיים, לכעסנות, לתאבנות. כל דבר עלול להתפרץ. ובמסגרת זאת, יש לנו עובד אל, מביא פה קורבן. אבל מה זה כל הקורבן? אם יש מוע, מזבח טוב, להקשיב, מחלב אלים, כיחת תת כסם מרי, ואהבן וטרפים מפצר. אין אוריינטציה שקרבת אלוקים זה בהוויה המתייבת, המתאייכת. שהיא המגלמת את השלמות בעומר החיים, וממילא מתאימה את עצמה בכל רובדי ההווייתה אל המגמה התכליתית, האלוקית, הכללית של היש. אבל לא, זו לא המגמה. המגמה היא, גם אני רוצה ליהנות, למה רק הבל? וקין הביא גבור מפרי האדמה. יאללה, מן הבא בידו. מה שבא. בוא, למה שרק הוא ייהנה? שמעתי שאפשר ליהנות בעוד דרך של הנאה. בוא נראה איך היא עובד. לא שעה שמל קין ואל מנחתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוחו גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה הוא. אותם אוזנו משמוע תורה, תפילתו תועבה, קורבנו תועבה. כל הנקודה היא להדריך, לקבל הדרכה אל הטוב. והיה ואינך בכלל עניין בטוב, אז מה זה? מה זה? מה זה השם השם? מה זה עבודת השם הזו? תועבה הוא. הוא המגביר את כל כוח רע. כי הצדדים הרעים אינם מטופלים בכלל, מתעלמים מהם כביכול, או ליתר דיוק, משאירים אותם על עומדם ופונים לאלוהים. ומהפנייה לאלוהים רוצים לצרף את זה למערכת הערכים הנפולים? כל רע יצא לפועל על ידי זה. הוא המגביר את כל כוח רע. קריאה בשם השם של הרע? זה עניין רע. הקדוש ברוך הוא שונא, בוצע בעצה בריך השם. הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה. אם עולה, לא גזל. ואם גזל, לא עולה. לא הולך יחד. וחטאת הרובץ על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש. שמתייחסים פה עכשיו אל השגב, אל המקוריות, אל התכליתיות, אל האידיאליות. עם הנטיות השפלות שבנפש, שהן מוכנות לעת מצוא, זה רק מגביר עוד יותר את הרשעות הפנימית. החטאת הרובץ על הפתח מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. החטאת תופס את ריח הקודש והופך את משהו, ריח, זה ניצוץ. משהו נלקח מן הקודש וזה מתהפך לתכונת החטאת, אז הקודש עצמו הופך להיות חטאת. זה שייך כנראה למושגים האלה שקצת נגענו בהם, גניבת אורות הקודש. האורות הגנובים, יש ברשעה, מוצאת כוח מפוזר בעולם הכללי, מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה, המפעל, מוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית, ואף שהוא מקצם כזב ושקר שאינו רגלי, מכל מקום הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. כן?
שתיהם מחפשים חוויות, אז לא
הבנתי
מה ההבדל בין העבודה הזרה הדתית ובין המינות הדתית.
עוד פעם, עוד פעם?
משתיהם מחפשים חוויות.
מי זה שתיהם?
העבודה זרה והעובד
והמין. כן?
אז בצד הדתי, אז מה ההבדל?
כי העבודה הזרה היא פחות מתאה, כי אתה מבין, כשאתה הכל גס והכל פרי ואלים, ואתה עושה מזה את האל, אז זה תשומת לב לממדים החיצוניים, הגסים של החיים, ויש בזה צעד שהכל ברור, אתה מבין? אבק שברגליה, שתחווים לאבק שברגליה, באור, חוויה מעשיית הצרכי, השטורת, חוויה אירוטית, אז יודעים בדיוק מה העניין. אבל כשאתה בא אל, אל הרצון, איך אומרים, אתה רוצה להיות קרוב לאלוהים, אתה מבקש את האמת, את הקדושה, את המוסר, את הטוב, את החסד. זה משהו ארסי, זה פשיטת לפיים. באמת זה אותה מגמה. רק מה יש לך לצפות בחוויות ההגסות, אתה יודע. אבל החידוש למחזר את הקדושה לזה, זה משהו מפולפל. זה מה שנקרא יהודי מומר. לקיחת משהו טוב והפיכתו ל... איך הרב אומר? אמינות זה הגרועה שבעבודות הזרות. ויש בזה משהו יותר גרוע. אז זה מה שהרב אומר, סממית בידיים תתפס, והרבותה היא בהיכלי מלך. כי זה בהיכלי הבושת. אבל זה בהיכלי מלך. כה סובבת והולכת היא הכינות הרשעה. החפיצה שתטיב בעיני השם, שהשם ישאה להבל מנחתה. יש פה משהו מוטרף. כינות היא רצח, זוהמה, שפלות, זה כל עניינה, אבל היא רוצה שהיא תהיה בקרבת אלוהים. וזה רוח כזו, זו תרבות כזו. צריך לעלות אל הגובה של בעל הראייה הזה. מסתכל פה, נשמי מרומיו, מסתכל על כל האופי של כל ההיסטוריה של מאות ואלפי שנות תרבות האדם האחרונות. צריך לחוש את המגמה הזאת, איך היא הולכת ומעצבת, ציוויליזציות, תרבויות, דתות, השקפות עולם, מבנים נפשיים, תכונות שמתוכם נולדים תינוקות, ואופיים על גבי אופיים. של מדיניויות חיים ופוליטיקות ותנועות אומנות, הכל הכל במסגרת זו. כה סובבת והולכת היא הכינות הרשעה, החפצה שתטיב בעיני השם, שהשם ישאה אליה ואל מנחתה, ובחובה יודעתי היטב כי מאס השם בא ופני הנופלים, בחר עלה מאוד וכעסה הגור בתוכה, ובכל עת מצור, הנה יד הרוצח מתגלה. איך נוהגים להגיד? יש קשר. הלא, אין לך מערכה ששפכה דמים כל כך בהיסטוריה, שצבעה את ההיסטוריה באדום, כל כך כמו הנצרות. שלא לדבר על זה ש... איך אומרים? מכל צלב. מגדל צלב קרס. השורש האידאה הפנימי, הפסיכיקה הפנימית שיוצרת את זה, זה מה שמתואר פה. זו הרוחניות של העניין. כן?
יש מצב של, מלי, שיש מצב של עבודה זרה יותר דקה, פחות גסה. כמו החשש של יעקב שיעשו ממנו עבודה זרה אם הוא יישאר במצרים.
אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו לפרטים. לא משנה לנו פרטים. לא מדובר על עבודה זרה מסוג זה, מסוג זה. לא משנה. סך הכל, אתה מבין, אנחנו עכשיו מדברים על אלפי שנות תרבות האדם כעל ישות אחת. אז מה אכפת לנו? יכול להיות כל מיני ניואנסים. תפוס את כל התרבות כאישיות אחת, כן? זה בלי להתייחס למה שאתה אומר, רק לטון של מה שאמרת. אם זה בכלל נכון מה שאמרת, לא יודע. אבל אני אומר, לו גם זה נכון, בהנחה שזה נכון. אז גם לא שייך, כן?
מה שהרב אומר, שכינות הרשעה חפצה שתיטב בעיני השם, זה היינו רך עם הרצון שלה לעלות אל האושר של הקודש, או שזה עוד רצון שיש כבר, נכנס לעוד רזולוציה, שיש את הרצון לעלות אל האושר של הקודש, ויש את הרצון לקבל אישור
לא יודע, צריך לחשוב על זה. במבט ראשון עושה לי רושם שזה אותו דבר. יש לך סברה להגיד חילוק, אשמח לשמוע. כן?
אפשר להגיד שהדברת הכוח הרע שיש במינות ומה שקראנו עכשיו, שהכעס הזה שנאגר, כאילו מהתחושה הזאת של באמת אין פה מיצוי של הנציות הטובות, אלא זה רק מיצוי חווייתי ולא מיצוי אמיתי שלהם, אלא זה מגביר את הכוחות של הרע, וזה מה ש... מה
שכאילו
גורם
לה
מתפרץ יותר?
כן, אני חושב לכל הפחות גם מה שאתה אומר זה נכון, וייתכן שזה עיקר ההסבר. הלאה. אז כן, אז וכה סובבת והולכת היא הכינות הרשעה, החפצה שתיטב בעיני השם, שהשם ישאה להבל מנחתה, ובחובה יודעת יתב כי מאס השם בא, ופניה נופלים וחר עלה מאוד, וכעסה אגור בתוכה. ובכל עת מצור, הנה עד הרוצח מתגלה, צביון החטאת שאליה תשוקתו של אדם הקיני, מתראה בכל תועבתו. עד כאן משל, משל הקדמוני. והמשל הזה הוא הממד היותר ממשי מבחינת הטוטליות של כל ההיסטוריה של רוח קין הזאת, האנושות הקינית. והנה מבט יותר קונקרטי. יסוד אמינות של העגל דברי חכמים ועשתה שמות בישראל פנימה, שאומנם מפני היד הגדולה על מילתי כוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות, בכל זאת הכינה לקורים אשר צלחו להיות לארג של מחסה כזב על פני עמים רבים. הוחלפה אלילות במינות, לא התוכן הפנימי הוטב, כי מהעמדה, התור החיצוני גוהץ כמעט, אבל המטרה אחת היא, לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בהצעת השם הגדולה שיסודה הוקבה בישראל בגוי קדוש, ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזעית, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי, וכל התכנים החברתיים והאישיים שלה מצטרפים לזה. לא זאת היא מגמתה. עוד פעם. אז הנה יוצא לנו שהכינות והנצרות אותו עניין. יסוד אמינות, האידאה הנוצרית, יסוד אמינות של העגל דברי חכמים, זו הייתה הנקודה שלה. ליאוג על דברי חכמים, כל הלא... וואש. טוב, נשמתי לב, חשי. רח הזמן. טוב, בואו נעצור פה.